הגענו לדף ט"ז עמוד א', סוף שורה השנייה, מזכירים פה מה שלמדנו הברייתא בדף הקודם, אמר מר שוחט במוכני שחיטתו כשרה, בגלגל, ועתניא שחיטתו פסולה, לא קשיא הא בסרנא דפחרא, הא בסרנא דמאיה, כלומר, הברייתא הראשונה שהכשיר את השחיטה במוכני, זה גלגל שיוצרי כלי חרס, שמסתובב בכוח האדם, סרנא דפחרא, אבל הברייתא השנייה בסרנא דמאיה, כלומר גלגל שמסתובב על ידי זרם המים, השחיטה פסולה כי לא נעשה בכוח אדם. ביבייתי אמא הא והא בסרנא דמאיה, אפשר להגיד שניהם בגלגל שמיים ולא קשיא הא בכוח ראשון, הא בכוח שני. כלומר, הברייתא שהכשיר את השחיטה מדובר בכוח ראשון. כוח ראשון של סיבוב הגלגל, מיד לאחר שהוא פתח אדם את הדרך למים לסובב את הגלגל, אז הבהמה נשחטה. התנועה הראשונה של הסיבוב הוא נחשב כוח ראשון. הוא בא בעצם ישירות ממעשיו של האדם. אבל אם מדובר בסיבוב שני כבר, כוח שני של סיבוב הגלגל זה כבר לא בכוח האדם. וזה כמו שאמר הפאפה, היימן דקפתי לחברי ואשכי עלי בית קדמי, האדם שהוא קשר את חברו והפנה עליו את זרם של מים, כלומר, ומכוח זה הוא פתח עליו זרם של מים, ובכוח זה מת, חייב מיתה כדין רוצח. מהי טעמה גירי דידי הודעני בהרי, למה זה ככה? הוא לא הרג אותו בידיים, אלא חיציו, זה גירי דידי הודעני בי, חיציו הם שהוא אילו לא הורגו, כלומר שטף המים, הוא נחשב כמו חץ, שירה בו והרג אותו, לכן זה בא מכוחו. אבל זה, אומר הגמרא, אני בכוח ראשון, אבל בכוח שני גרמה באלמאו. כל זה בכוח ראשון של זרם המים, מיד לאחר שפתח הרוצח את מעבר המים, המים הראשונים שנופלים עליו, זה בעצם הכוח הראשון. אבל אם מדובר שנניח הוא קשה את הנרצח במקום רחוק יותר, ההריגה נעשתה בכוח שני, זה לא נקרא מעשה של הרוצח, וזה רק גרמה, לכן לא חייב מיתה. אותו דבר לעניין שחיטה, כוח ראשון וכוח שני. יתיב רב אחורי דרבי חייא, ורבי חייא קמא דרבי, ויתיב רבי וקמא מניין לשחיטה שהוא בתלוש, נאמר ויקח את המחט לשחוט את בנו. כלומר, מניין לנו ששחיטה צריכה לעשות בדבר תלוש, ועקידת יצרק נאמר ויקח את המחט לשחוט את בנו, מאחל הוא דבר תלוש מהקרקע, מכאן שהשחיטה צריכה לעשות דווקא בדבר תלוש. אמר לרב לרבי חייא, מהי קמר? אמר לי, וב דכתיב ואופת קמר. מה הוא אומר? כלומר, ראיה מהפסוק, הוא אומר דבר מלא סדקים כמו האות וב שכתובה על בקעת עץ. שהעוד וב שנכתב לה בקעת עץ לא ניכרת היטב, כי החריצים שבבקעת בעצם, שמפסיקים אותה בכמה הפסקות. לכן המקור שביא רבי לדבריו זה לא נכון. הוא אומר, מה קרה כמה, הוא הביא פסוק, מה זאת אומרת? אלא קרא זריזותי דאברהם כמה שמונה, הפסוק הזה, רבי חייא אומר שהפסוק הזה בא רק למד את הזריזותו של אברהם. הוא חשש שם לא ימצא דבר שאוכל לשחוט, לכן לא יוכל לקיים את המצווה כמו שצריך, מה שהקדוש ברוך הוא ציווה עליו, לכן הביא עמו מאחלת, אבל אין ראיה שצריך לשחוט דווקא בדבר תלוש. עכשיו חוזרים פה לדון בעניין של תלוש של בסוף חיברו, אמר רב הפשיטה לי תלוש של בסוף חיברו לעניין עבודת כוכבים הווי תלוש, כלומר בדרך כלל כל חפץ שעבדו אותה עבודה זרה נאסר בהנאה, יש דברים שלא נאסרים, כמו קרקע שאם עבדו אותו, אז קרקע לא נאסרת, כפי שהרומן נראה מהפסוק פה, אז השאלה מה לגבי תלוש של בסוף חיברו, אז אומר רב הפשיטה לי שעניין תלוש של בסוף חיברו עניין עשו עבודת כוכבים נחשב כתלוש, דם אמר המשתחווה לבית שלו עשרו בהנאה, איסן קטח אבי כמחובר, אם זה נכון שהוא נחשב כמחובר, לא יעשה לכאורה ביי בנאה, מאיפה לומדים את זה? אלוהיהם על הערים. הישראל חייבים לאבד את העבודה הזרה, אלוהיהם על הערים. אבל לא הערים עצמם שהם אלוהיהם. הקרקע עצמה שעבדו אותה לא נאסרת בנאה. ומכיוון שמצאנו שבית שעבדו אותה נאסר בנאה, ברור שתלוש בסוף חיבור, שזה בדיוק בית, הוא בעצם לא נחשב מחובר לקרקע, לעניין עבודת כוכבים נחשב כתלוש. לעניין הכשר זרעים לקבל תומת הנאי, לעניין הכשר זרעים לקבל תומה, לגבי תלוש שבסוף חיברו זה מחלוקת תנאים. מה זה קשור לעניין של הכשר זרעים לקבל טומאה? הכשר המשקים הם נופלים על הפירות לקבל טומאה. אז יש הלכה, כמו שראינו כבר כמה פעמים פה במסכת, שמשקה שתחילתו לרצון מכשיר לקבל טומאה. אבל יש בו תנאי, רק אם זה לרצון הבעלים, אבל יש בו תנאי. שהמכשיר מקבל טומאה, המשקה מכשיר לקבל טומאה, אם הוא התכוון האדם, להשתמש בו לצורך דבר תלוש. כמו לשטוף בו קערה. אם רוצה להשתמש במשקה לצורך דבר מחובר, המשקה המכשיר, המשקה לא מכשיר את האוכל לקבל טומאה, זה הדבר. עכשיו השאלה, מה זה תלוש ובסוף חיבור? אז כתוב את נען משנה מסכת מכשירין, הכופה קערה על ראש הכותל, אדם שהופך קערה על ראש הכותל, בזמן שיורדים גשמים, והמים נוטפים מן הקערה על גבי פירות, אז מה הדין? אם בשביל שתודח אחרי זה בקיוטן, אם הוא שם שם את הקערה כדי שיודח מהמים, אז נתקיים בכך קיוטן מים על זרע, זה בקיוטן, הוכשרו הפירות לקבל טומאה. ואם בשביל שלא ילקה הקוטן, שלא יתקלקל הקוטן ממי הגשמים, אינו בחיותן, לא הוכשרו הפירות לקבל תומה על ידי נפילת המים עליהם. הגוף הקש שאמרת, בשביל שתודח, הרי זה בחיותן. משמע, בשביל שיודח הקוטל, כלומר, אם לא ניח לצורך הקערה עצמה, בשביל שיודח הקוטל ממי הגשמים, לדוגמה, שהמים היו נופלים סמוך לקוטל, וניח שם קערה שזה יפנה בעצם, יגרום למים להיות על הקוטל, אז זה לא בחיותן, כי הקוטל נחשב כמחובר. אין המחשבה לצורך המחובר, מועילה שיחשיעו את המים, להחשיע את הפירות, לקבל טומאה. אבל אחרי זה כתוב על הרטני, בשביל שלא ילקה הקוטל, לא בחיותן, משמע דווקא במקרה הזה. שאינו כלל צורך במים. אבל בשביל שיודח הקוטל, אז הרי זה בחיותן. אמר בלעזר, תעברה מי ששנה זו, לא שנה זו. הסתירה זו, יש פה סתירה. ואכן, הטענה ששנה תחילת המשנה, שתלו שלו בסוף חיבור, נחשב כמחובר. אז, ולכן הוא התכוון להדיח את הקוטל, אין המים מחשב לקבל תומה. הטענה ששנה את הסוף המשנה, הוא אומר, למרות שהתחברו אבני הקוטל לקרקע, נחשבים הם כתלושים. לכן, הוא הילה, כוונה להדיח את הקוטל, להכשיר את הפירות, לקבל תומה. ונחלקו, בדיוק בזה, האם תלו שלו בסוף מחובר, נחשב כמחובר או לא. ורפאב אמר לו, כול אחד הטענה, אפשר להגיד כל המשנה שנויה כטענה אחת, שאומר תלוש ובסוף חיברו, נחשב כתלוש, אין מחלוקת. אלא שני חלקי המשנה עוסקים בשני סוגי כתלים. בכותל מערה, החלק הראשון מדובר על כותל מערה, שזה מחובר מעיקרו, זה לא חיברו אותו, תלוש ובסוף חיברו, אלא זה מערה, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את זה, ובוודאי שדינו כמחובר, ואילו החלק השני עוסק בכותל בניין, שזה תלוש ובסוף חיברו, ודינו כתלוש, אחי כאמר, הקופה קערה על ראש הקוטל בשביל שתעודה אחרי זה בחיותן. ואם נפלו ממים אלו על הפירות, הוכשרו הפירות לקבל תומה. בשביל שיודח הקוטל, אין זה בחיותן. כי הקוטל עכשיו כמחובר, כשמדובר על קוטל מערה. באמת ממורים בקוטל מערה, אבל קוטל בניין, שנחשב כתלוש, בשביל שלא ילקה הקוטל, הוא דינו בחיותן. אבל בשביל שיודח הקוטל, הרי זה בחיותן. עכשיו לגבי שחיטה, ביי רבה. תלוש ובסוף חיברו, עניין שחיטה עמדי, אם אני עכשיו כמחובר פסול לשחיטה, או כתלוש והשחיטה כשרה, תשמע היה צור יוצא מן הכותל, או שהיה קנה עולה מעילה ושחט בו שחיטתו פסולה. הכותל לא מחובר מקרו לקרקע, בכל זאת אומרת הברייתא שאם שחט בצור שיוצא ממנו שחיטה פסולה, מוכרח מכאן שתלוש ובסוף חיברו, נחשב כמחובר עניין שחיטה. אומרת מה, אפשר להגיד שאנחנו עוסקים פה בכותל מערה, אחר מה הזכנים, בכותל מערה, תאי קנה מדקטנה, כך גם דויק, דומי הדקטנה דקנה העולה מעילה ושמאמינה. כלומר, דווקא כנה שעונה מאליו. לכן מדובר פה דווקא על כותל שהוא מחובר מקרוק, כמו כותל מערה. תשמע נעת סכין בכותל ושחט בשחיטתו כשרה. סכין. זה כמובן דבר תלוש שהתחבר לקרקע. אז מוכרח שתלוש ובסוף חיבון נחשב כדבר תלוש. השחיטה כשרה, אומרת לך שאני סכין, זה לא מבטל. לא, זה הסכין שנעוצה בכותל זה שונה. כי הוא לא מתבטל בעצם להיות שם. כלומר, האדם לא רוצה שהסכין שלו תמיד יהיה בכותל. לכן הוא לא מתבטל להיות שם. דעתו ליטול משם, ולכן נידון כדבר תלוש בוודאות, זה לא אומר שכל דבר שתלוש בסוף חיבור הוא נחשב כתלוש. תשמע, במחובר לקרקע שחיטתו כשרה, וברור שמדובר פה על דבר שהיה תלוש בסוף חיבור, אז הנה רואים שזה נחשב כתלוש, אלא דין הפרוש שכאן מפרשת, אולי זה באמת פירוש. מה אם מחובר לקרקע סכין, זה לא מבט אליי, אבל לא התבנה כל דבר שתלוש בסוף חיבור. עוד דבר למדנו בברייתא, אמר נעת סכין בכותל ושחט בה שחיטתו כשרה, אמר רב ענן, אמר שמואל, לא שאנו אלא מתי השחיטה כשרה, אלא שהסכין למעלה וצוואר הבהמה למטה, מתחת לסכין, הוא מוליך את צוואר הבהמה לאורך להב הסכין שמופנה כלפי מטה, אבל אם סכין למטה וצוואר הבהמה כלפי מעלה, ושחט את הולכת הצוואר לאורך הלהב שמופנה כלפי מעלה, אז השחיטה פסולה מדרבנן. למה חוששים פה? חיישן שם ידרוס, הרי הצוואר הבהמה בעצם מכביד על הסכין, לכן חוששים שמה בעצם לא יחתוך את הסימנים, ובצורה של הולכה והבאה, ויש פה דרסה. ורק תעני, בין שהסכין למטה וצוואר הבהמה למעלה, בין שהסכין למעלה וצוואר הבהמה למטה, אין הבדל לכאורה, ככה בברייתא. אמר זביל לצדדים תעני, הכוונה מה שם בברייתא, בעניין שחיטה שכסכין למטה, לא מתייחס לכל מה שנאמר בתחילה, שמותר לשחוט בהם תלוש בהם מחובר. סכין למטה וצוואר הבהמה למעלה, אז מדובר דווקא בסכין תלושה, זה מה שנאמר תלוש מהקרקע. מה שנאמר סכין למעלה וצוואר הבהמה למטה, זה במחובר. ורפאב אמר אפשר לתרץ תירוץ אחר, מדובר באופות, באופה דקליל, אוף הוא קל, לא מכביד על הסכין, ואין בו חשש שדרסה. מה שאמרנו, שאם הסכין למטה והבהמה יכולה להכביד, זה דווקא בהמה, ולא אוף. אמר רב חיסדא, אמר רבי יצחק, ואמר למה דידא תנא, חמישה דברים נאמרו בקרומית של קנה, אין שוחטים בה, ואין מלים בה, ואין מחתכים בבשר, ואין מחצצים בשיניים, ואין מקנחים בה. למה? כי בכל הדברים הללו הוא דוחק, כשדוחקים את הקנה על דבר אחר, מדובר על קנה שיש בו קיסמים דקים. פורשים ממנו קיסמים דקים, הקיסם כזה מהקנה בשעת שחיטה יכול לנקוב את הסימנים ולפסול את השחיטה. אותו דבר גם המילה, זה יכול לגרום לסכנה, חיתוך בשר, זה יתאכל חלק מקסמים בשר, ומי שאוכל מהבשר יבוא לידי סכנה, אותו דבר גם חוצץ שינה בקנה, וכולי, זה עניין של סכנה. אז למדנו קומות של קנה שוחטים, בבתניה כתוב, בבית לפני כן, בכל שוחטים, במצור, במזכוכית, במקומות של קנה. אמר הפאפה בסימונה דאגמה. יש סוגים שונים של קרומיות של קנה. מה שהברייתא התירה לשחוט בקנה, הכוונה מין שקנה שגדל באגמי מים. הקנה הזה, בעצם הקיסמים לא פורשים ממנו, הוא רך יותר ולכן מותר לשחוט בה, אבל סוגים אחרים שהקיסמים פורשים לא. ואין מחתכים בבשר, רפאפה מחתך בעקרה ודדגים בזיגה, הוא היה מחתך בקרבי דגים כי הם שקופים. אם יכנס קיסם, יכול להבחין בקיסם ולהוריד. ורבר אבונה היה מחתך באוף, בבשר אוף שהוא רך יותר. כשחותכים אותו אין צריך לדחוק כל כך את הקנה, ולכן לא יוצאים ממנו קסמים. ואין מקנחים בה, משום סכנה אמרנו טייפו כלי, משום דאמר מר, מקנח בדבר שהאור שולטת בו, שיניו נושרות, בכל מקרה אסור לקנח בדבר שהאור שולטת בו, בלי קשר לקסמים. אמרה פאפה, קינוח פי מכה, כמובן אנחנו מדברים על קינוח, לא של פי הטבעת, אלא פי מכה. כלומר, אם מקנח אדם פצע פתוח, בקומים שקנה, הוא עלול לנזק בגלל הקסמים שיפרשו, שיכנסו לתוך הפצע הפתוח. הגענו לקראת סוף תזיין ומנבד, ונראה את המשך בזאת השם, פעם הבאה, חזק וברוך.